שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף נון ה', אנחנו מתחילים בדף נון ד' עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית נזכר במהלך הסוגיה. הגמרא דנה בדברי רבי יהושע בן לוי שאמר על הקדש ראשון מוסיף חומש ועל הקדש שני אין מוסיף חומש. ולאחר מכן סיפרה הגמרא שתלמיד שנה את הברייתא הבאה לפני רבי אלעזר. שנאמר בתורה ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך. ואמרה הברייתא מה בהמה הטמאה מיוחדת שתחילתה הקדש וכולה לשמיים ומועלים בה, מזה נלמד, אף כל שתחילתה הקדש וכולה לשמיים מועלים בה. ורבי אלעזר הסביר שהברייתא היא סייעתא לדברי רבי יהושע בן לוי. ועל דברי הברייתא, מה בהמה טמאה מיוחדת שתחילתה הקדש? אמר לי, שאל רבה של רבינה את השאלה הבאה, האם בהמה טמאה רק בתחילת הקדש איתה? ההקדש חל עליה רק כאשר מדובר על הקדש יד ראשונה, שאדם הכיל עליה הקדש שלא היה על דבר אחר לפני כן? הפכנו דף. אבל באמצע הקדש ליטה? אבל אין מציאות שאדם ידפיס בהמה טמאה במקום דבר שהיה כבר קדוש? שברור שבסוף הקדש אין שייכות לבהמה טמאה, משום שיש שתי אפשרויות לסוף הקדש. או שהבהמה עולה על גבי המזבח, או שמדובר על דבר שניתן לשקע אותו בבניין המקדש. ולגבי שני דברים אלה, ודאי שבהמה טמאה לא רלוונטי. אבל בהקדש שני, שאדם מדפיס על הבהמה מכוח דבר שכבר היה קדוש, זה דבר שרלוונטי גם בבהמה טמאה, ולאחר מכן הוא חוזר ופודה אותה. אמר לי, ענה רבינה לרבשי, שהסיבה שאמרה הברייתא, שבהמה טמאה שייכת רק בתחילת הקדש ולא באמצע הקדש, לפי שאינה בהמה טמאה בסוף הקדש. כי מדמים אמצע הקדש לסוף הקדש, והיות שאמרנו שבסוף הקדש בהמה טמאה לא רלוונטית, אז כך גם הדין ביחס לאמצע הקדש. אמר לי, מקשה רבה חמיד יפתי לרבינה לתשובה שלו, והרי בהמה טמאה באמצע הקדש מי היית, ודאי יש מציאות שאדם יכול להדפיס קדושה בבהמה טמאה שהייתה לפני כן בדבר אחר שהוקדש לבדק הבית. ואם כך, ולא ספנה מחומש, אז שיוסיף גם חומש בשעה שהוא פודה אותה כמו בתחילת הקדש. ומדוע אמרת שמדמים אמצע הקדש דווקא לסוף הקדש? אמר לי, ענה לו רבינה, שאמצע הקדש הרי הוא כסוף הקדש, מפני שהוא לא תחילת הקדש, וכשם שמה סוף הקדש אינו מוסיף חומש על הפדיון שלו, אז אף אמצע הקדש אינו מוסיף חומש על הפדיון שלו. אמר לי, הקשה רב זוטרא ברי בנו דרב מרי לרבינה. מהי חזית, מה ראית שהכריח אותך דמדמית לי, לדמות אמצע הקדש לסוף הקדש, מדוע שלא נדמיה, נדמה את אמצע הקדש לתחילת הקדש? אמר לי, ענה לו רבינה, מסתברא לסוף הקדש אבל לדמויה, יותר מסתבר לדמות את אמצע ההקדש לסוף ההקדש, והסיבה שכן נתפס מנתפס, מפני שבשני המקרים לא מכילים קדושה חדשה, אלא מדפיסים קדושה שכבר הייתה קיימת. מקשה לו רב זוטרא, אדרבה, בדיוק להפך, לתחילת הקדש אבל לדמויה, יותר שייך לדמות אמצע ההקדש לתחילת הקדש, מפני שכן דבר שיש אחריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושה. שגם תחילת הקדש וגם אמצע הקדש, הקדושה עוברת מהם לדבר אחר. מה שאין כן סוף הקדש, שהקדושה נשארת בו ולא עוברת הלאה. אז יותר שייך לדמות אמצע הקדש לתחילת הקדש. מתרצת הגמרא שהדבר נרמז בפסוק, כדאמר רבה, במסכת יומא, שכתוב לגבי סדר המערכה בבוקר, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה. ובמילה העולה יש את ה' הידיעה שהיא מיותרת, ומזה דרש רבה שלומדים שתהה היא קורבן העולה הראשונה על המערכה, כך שלא יקטירו שום דבר קודם לתמיד של שחר. ההכנה מי ועל אותו עיקרון, ניתן לומר שהפסוק במפורש מעט תוספת חומש מבהמה טמאה שהיא באמצע הקדש, שכתוב בפסוק ואם בבהמה הטמאה, ומה' הידיעה המיותרת נדרוש, שתוספת החומש שנאמרה בפסוק היא רק ביחס לבהמה שהיא טמאה ראשונה. דהיינו, הקדש ראשון ולא אמצע הקדש. הוא מביא עכשיו הגמרא, סייעתא, תניא כבתי, ברייתא כשיטתו דרבי יהושע בן לוי, שאומרת הברייתא, אם אדם אמר, פרה זו תחת פרה של הקדש, או שאמר, תלית זו תחת תלית של הקדש, אז אף על פי שהוא לא שם, הוא לא העריך את שווי הפרה או התלית, הדין שהקדשו פדוי, למרות שייתכן שהפרה והתלית שוות פחות מהחפץ שהיה הקדש. על פי מה שהגמרא בדף נ"ז אומרת, שהקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, וממילא מותר לו ליהנות מהפרה או התלית שהוא פדה. ובנוסף לכך אומרת הברייתא, ויד הקדש על העליונה. שאם דמים הללו, הפרה או הטלית, שווים יותר מדמי ההקדש, הדין שההקדש קנה אותם, מצד שני, אם ההקדש יתר עליהם, אז הדין שהוא ישלים את הסכום בעל כורחו. וממשיכה הברייתא למקרה השני. אם הוא אמר, פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש, או שאמר, טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש, הדין שהקדשו פדוי, אפילו אם הפרה או הטלית שהוא הדפיס תחת ההקדש, אינם שווים חמישה סלעים. ומחדש את הברייתא, שאל תאמר, הועיל והוא קצב את שווי הדמים, ומתברר שהפרה או הטלית אינם שווים כמו שהוא אמר, אז אין דבריו כלום. אלא מחדש את הברייתא שההקדש פדוי והוא ישלים את הסכום עד לגובה של חמש סלעים. וממשיכה הברייתא ומביאה דין נוסף שהוא הסייעתא לדברי רבי יהושע בן לוי על הקדש ראשון. כאשר אדם פודה אותו הוא מוסיף חומש, אבל על הקדש שני כאשר אדם פודה אותו אין הוא מוסיף חומש. ואומרת המשנה, ההונאה ארבעה כסף, כפי שכבר אמרנו במשנה בדף ממתת, שעבור מקח בשווי סלע, ההונאה היא ארבעה מאות כסף, דהיינו שישית. והטענה שתי כסף, תביעה שבגינה יחייבו הדיינים, שבועה משום מודה במקצת, אינה פחותה מסכום של שתי מאות כסף, שהתובע איתן שווה שתי כסף יש לי בידך, והנתבע יודה לו מהם לפחות שווה פרוטה ויכפור בשאר, או שיודה בכל למעט פרוטה. וההודעה במקצת שעליה מחייבים שבועה, כפי שאמרנו, היא צריכה להיות לפחות שווה פרוטה. וממשיכה המשנה ואומרת, חמש פרוטות הן. ישנם חמישה דינים ששיעור המינימום בהם הוא שווה פרוטה. ההודעה שווה פרוטה כפי שאמרנו. דבר שני, והאישה מתקדשת בשווה פרוטה ולא בפחות מכך. דבר שלישי, והנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש, הדין שהוא מעל. דבר רביעי, המוצא שווה פרוטה חייב להכריז. אבל אם הוא מצא פחות משווה פרוטה, הוא לא חייב להכריז. כפי שלמדנו בדף חף זין, מהפסוק אשר תובד ממנו, שזה בא למעט פרט לאבדה שאין בה שווה פרוטה. דבר החמישי, והגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו אפילו למדי. מסביר רשי, אם הוא הודע שנשבע לשקר, אז אין לו כפרה, עד שיחזירנו לידו ממש ולא לשלוחו. כפי שכתוב, ונתן לאשר, אשם לא. ושואל את הגמרה על הדין הראשון במשנה, הרי כבר תנין אחד הזינה. שנינו את הדין הזאת כבר פעם אחת במשנה הקודמת. שאמרה המשנה, ההונאה ארבעה כסף מ-24 כסף לסלע שטות למקח. אז לשם מה חזרה המשנה על הדין הזה? מתרצת הגמרא שהמשך המשנה, הטענה שתי כסף וההודעה שווה כסף, הצטריך עלי. זה הדין שהמשנה הייתה צריכה להשמיע לנו, ולכן היא חזרה על הדין מהמשנה הקודמת. מקשה הגמרא על התשובה הזאת, נמי תנינה, אבל גם את הדין הזה כבר שנינו. במשנה במסכת שבועות שאומרת, שבועת הדיינין, הטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה. מתרצת הגמרא שהסיפה של המשנה הצטריך עליה, היא הדבר שנצריכה המשנה להשמיע לנו, דקטני, ששם אמרה המשנה חמש פרוטות הן, ומשום כך היא הזכירה את שלושת הדינים הראשונים. ציטוט מהמשנה חמש פרוטות הן וכו', שואלת הגמרא ולתננה מההונאה הפרוטה. מדוע המשנה לא שנתה מקרה שישי, שבמקרה שהמקח היה שווה שש פרוטות, אז חל דין הונאה בשווה פרוטה, שהרי זה שישית מהמקח. עונה על כך, אמר רב כהנה, זאת אומרת, תדייק מזה שהמשנה לא אמרה את זה, שאין הונאה לפרוטות, שדין הונאה לא חל בפחות מאיסר, שהוא מטבע של כסף, שרגילים לזהות אותו עם מטבע רומאי עתיק שהיה נקרא אס, ושוויו היה שמונה פרוטות נחושת. ורוצה רב כהנה להוכיח ממשנתנו, שאין דין הונאה חל, אם שווי המקח הוא פחות משמונה פרוטות. ולוי לעומת זאת חלק עליו ואמר, יש הונאה לפרוטות. וכן תני, וכך גם שנה, לוי במתניתי, בברייתות שהוא סידר, וכך הוא שנה. חמש פרוטות הן, דבר ראשון, ההונאה הפרוטה, דבר שני, וההודעה הפרוטה, דבר שלישי, וקידושי אישה בפרוטה, דבר רביעי, וגזל בפרוטה, דבר חמישי, וישיבת הדיינים בפרוטה. כך שאם נשווה את משנתנו לברייתא של לוי, נמצא שלושה דברים זהים, שזה ההודעה, קידושי אישה וגזל, ושני דברים שונים בכל רשימה. במשנה שלנו, הנהנה והמוצא, בברייתא של לוי, ההונאה וישיבת הדיינים. הוא מסביר רשי שגזל בפרוטה זה כדי לחייבו קורבן שבועה, במידה והוא גזל ונשבע על כך לשקר. ובנוסף לכך, שהוא חייב להוליך את הגזלה אחרי הבעלים אפילו עד מדי. וישיבת הדיינים בפרוטה הכוונה שאם התובע יש לו עדים או שהנתבע מודה, אבל הנתבע דוחה מלשלם, שישבו הדיינים ויקופו את הנתבע לשלם. והגמרא תשאל עכשיו, מדוע התנא של המשנה לא אמר את הדברים שלוי שנה בברייתא, ומדוע בברייתא שלוי לא שנו את הדברים שנאמרו במשנתנו? שואלת הגמרא, ותנא דידן, התנא של משנתנו, מאי תמא לא קטני הוא לא שנה את ישיבת הדיינים? שהמינימום הנצרך לפתיחת תיק בבית הדין זה שווי פרוטה. עונה הגמרא, שהתנא של משנתנו כן שנה את ישיבת הדיינים, על ידי שהוא תנא לי גזל. שמכיוון שהוא שנה גזל בפרוטה, אז שמע מינה שלפרוטה יש גדר של ממון, ולכן ברור שבית הדין כופים את הנתבע שמסרב לשלם פרוטה. מקשה הגמרא על התשובה הזו, ומי לא תני גזל וקטני אבדה? הרי למרות שהתנא אמר שגזל בפרוטה, הוא גם אמר שאבדה בפרוטה. למרות שהדין אבדה בפרוטה, היינו יכולים ללמוד בגזל בדיוק כשם שאמרת שאת ישיבת הדיינים ניתן ללמוד מגזל. מתרצת הגמרא, הנחיץ תריך עלי, לתנא של המשנה היה צורך מיוחד לומר לנו שדין גזל ואבדה בפרוטה. הוא מבאר את הגמרא, גזל בפרוטה בא התנא לומר לנו שהגוזל מחברו שווה פרוטה ונשבע לו הדין שיוליכנו אחריו ואפילו למדי. ודין אבדה היה צריך התנא לשלוט לנו כדי לומר שהמוצא אבדה שווה פרוטה חייב להכריז ואף על גב דזל. שהוזלה האבדה בין שעת המציאה לשעת ההכרזה. עוברת הגמרא ושואלת על הברייתא של לוי, ולוי, מה הייתה מלא תני הוא לא שנה אבדה בפרוטה? עונה הגמרא, מפני שלוי תנה לגזל, ומכיוון שהוא שנה שגזל בפרוטה, אז מזה ניתן לשמוע שפרוטה נחשבת ממון, ולכן יש עליה חובת השבת אבדה. מקשה על כך הגמרא, ומי לא קטני גזל וקטני ישיבת הדיינים? אבל לוי שנה בברייתא גם גזל וגם ישיבת הדיינים. ועל פי מה שאמרנו, שהסיבה שהוא לא שנה אבדה בפרוטה כי ניתן ללמוד אותה מגזל, הרי גם את ישיבת הדיינים בפרוטה ניתן ללמוד מגזל. מתרצת הגמרא, ישיבת הדיינים איצטריך עלי, היה צורך מיוחד למנות את ישיבת הדיינים בפרוטה למרות ובנוסף שאמרנו שגזל בפרוטה, כדי להפוקי להוציא מדי רב קטינה. ואמר רב קטינה, בדין נזקקין לפתוח תיק בבדין אפילו לפחות משווה פרוטה. אז עד לכאן ראינו שלוי סבר שהונאה בפרוטה, ולכן הוא הכניס את הדין הזה לברייתא, ובנוסף לכך, דין גזל בפרוטה כולל בתוכו השבת אבדה, וגם ישיבת הדיינים הייתה כלולה בגזל, אבל היא נצריכה כדי להוציא מדברי רב קטינה. ובמשנתנו, דין הגוזל כולל בתוכו את ישיבת הדיינים, ולמרות שגם השבת אבדה כלולה בתוך הגוזל, התנא של המשנה היה צריך להשמיע את הדין הזה כדי ללמד שצריך להכריז על האבדה גם אם היא הוזלה משווי פרוטה בין שעת המציאה לשעת ההכרזה. וממילא עוברת הגמרא עכשיו לשאול, ולוי בברייתא, מה הייתה מלא קטני הוא לא שנה ששיעור מעילה בהקדש ובפרוטה? עונה על כך הגמרא, כי התנא ששנה לוי בחולין כמיירי, היא התעסקה רק בענייני חולין, ובקודשים לא כמיירי, היא לא דיברה. אלא אם כך מקשה הברייתא, תנא דידן, אז התנא של משנתנו דקמיירי בקודשים, שהוא שנה דינים שהם לא רק בחולין, אלא גם בקודשים, ניתני, אז מדוע הוא לא שנה ששיעור המינימום לפדיון מעשר שני זה בפרוטה? מתרצת הגמרא, כי התנא של משנתנו סבר כמאן דאמר, בדף נון ג' שמעשר שאין בחומשו שווה פרוטה לא ניתן להיפדות. או במילים אחרות, המינימום לפדיון מעשר שני זה שווי של ארבע פרוטות. ממשיכה הגמרא ומקשה ולהתנאי. אז אם כך, מדוע התנא של משנתנו לא שנה שפדיון מעשר שני אפשרי רק אם החומש של המעשר השני הוא בפרוטה? מתרצת הגמרא שהתנא של משנתנו בקרנה כמיירי, הוא דיבר רק בשיעורי הקרן ובחומש לא כמיירי, והוא לא דיבר בתוספות של חומש שהם על גבי הקרן. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בגוף הדברים שהזכרנו שאמר רב קטינה, בדין נזקקין אפילו לפחות משווה פרוטה, ועל כך מיטיב מקשה רבה. כתוב בתורה לגבי מעילה, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יחפר עליו באל האשם ונסלח לו. הפכנו דף, ואת המילה ועת דורשת הברייתא כריבוי, שזה בא לרבות אפילו פחות משווה פרוטה להישבון. שבמידה ואדם מעל בהקדש בשווי של פחות משווה פרוטה, הוא צריך להשיב את זה להקדש. עד לכאן דברי הברייתא, ומדייק רבה, דווקא לקודש, אין, אכן אדם חייב לשלם פחות משווה פרוטה, אבל לאדיוט הוא לא חייב לשלם פחות משווה פרוטה. וזה סותר את דברי רב קטינה שאמר, שבית דין נזקקין אפילו לפחות משווה פרוטה. אלא מכוח קושייה הזו אומרת הגמרא, אי איתמר, אם אכן נאמרו דברי רב קטינה, הכי איתמר, מסתבר שהם נאמרו באופן הבא, שאמר רב קטינה, אם הוזקקו בית דין לשווה פרוטה, שתיק התביעה נפתח על סכום מינימלי של שווה פרוטה, אז במידה וחזר השני, דהיינו הנתבע, וטבע את התובע בפחות משווה פרוטה קודם שעמדו בית דין משם, הם נזקקים לו, ובלשון הגמרא, גומרים בית הדין את הדיון אפילו לפחות משווה פרוטה. זאת אומרת, שרק לשם תחילת הדין באינן צריך שווה פרוטה, אבל לשם גמר דין לא באינן אין צורך בשווה פרוטה, אלא אפילו בפחות משווה פרוטה. ואומרת המשנה, חמישה חומשין הן, להלן חמישה דינים שיש בהם דין של תוספת חומש, ואלו הן, הראשון, האוכל תרומה או ותרומת מעשר, או ותרומת מעשר של דמי, או והחלה, או והביקורים, שבכל אלו הדין שהוא מוסיף חומש. הוא מסביר רשי, האוכל תרומה גדולה בשוגג, או האוכל בשוגג תרומת מעשר, שזה המעשר שנותנים לכהן מהמעשר הראשון שנתנו ללוי. וכן מי שאכל בשוגג תרומת מעשר של דמי, שהלוקח פירות מעם הארץ, צריך להפריש אותה מספק, אבל תרומה גדולה של דמי, הוא לא צריך להפריש, מפני שחכמים לא חייבו להפריש תרומה גדולה מדמי, על סמך הבדיקה שעשה יוחנן כהן גדול, שמתוארת בגמרא במסכת סוטה, ששלח בכל גבול ארץ ישראל, וראה שעמי הארץ לא היו מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. וכן מי שאכל חלה שהופרשה מהעיסה, או פירות משיבת המינים שהם ביקורים, שבכל המקרים הללו, בנוסף לתשלום הקרן, צריך להוסיף גם תשלום חומש, מפני שכל אלו נקראו תרומה, שבתרומת מעשר כתיב והרמותם ממנו תרומת השם, בחלה כתיב חלה תרים הוא תרומה, בביקורים כתיב הוא תרומת ידיך, ועל כך דרשו במסכת מכות אלו ביקורים. אז דין תוספת חומש האמורה בתרומה, חלה גם עליהם. הדין השני, והפודה נטע רווי ומעשר שני שלו, מוסיף חומש. הוא מסביר רש"י שמי שפודה נטע רווי מוסיף חומש בפדיונו, והדבר נלמד מגזרה שווה קודש קודש ממעשר. כפי שלומדת הגמרא בקידושין, שבנטע רווי נאמר קודש הילולים, ובמעשר שני נאמר כל מעשר הארץ מזרע הארץ וגומר. אז אמנם לא נאמר חומש בנטע רווי, אבל זה נלמד מהחומש שנאמר ביחס למעשר שני. והדגישה המשנה שזה רק במקרה שהמעשר השני או הנטע רווי שייכים לפודה, מה שאין כן, אם הוא חילל נטע רווי של אחרים או פדה מעשר שני של אחרים, אין הוא מוסיף חומש. והדבר נלמד מזה שכתוב איש ממעשרו. הדין השלישי, הפודה את הקדשו מוסיף חומש, ולא אם הוא פודה הקדש של אחרים שנאמר בתורה המקדיש. הדין הרביעי, הנהנה שווה פרוטה מן ההקדש מוסיף חומש, ומסביר רש"י שמדובר שהוא נהנה בשוגג, ומלבד החומש הוא חייב גם להביא קורבן מעילה. והדין החמישי, כפי שכבר הזכרנו, הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, ואחר כך הודה שהוא נשבע לשקר, בנוסף לתשלום הקרן של הגזלה, מוסיף חומש. וביחס למה שהזכירה המשנה בדין הראשון, הוא תרומת מעשר של דמי, שמי שאכל אותה בשוגג מוסיף חומש, אומרת הגמרא שאמר רבה, קשה לי, היה קשה לרבי אלעזר בן פדת שהיה המורה, מהמשנה שלנו, מה שהיא אמרה, תרומת מעשר של דמי, שהאוכל אותה בשוגג מוסיף חומש, וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה? והרי החיוב להפריש תרומת מעשר מדמי, הוא רק מדרבנן? ולא מסתבר שחכמים יחזקו ויתנו משקל לדין דרבנן כדין דאורייתא, שהאוכל תרומת מעשר של דמי יצטרך להוסיף חומש כדין האוכל תרומת מעשר דאורייתא. עונה על כך, אמר רב נחמן שאמר שמואל, המאני, משנתנו כשיטת מי, כשיטת רבי מאירי, דאמר, כן עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, והמקור לדברי רבי מאיר אלו דתניה, ששנינו בברייתא במסכת גיטין. אדם המביא גט ממדינת הים, שעשה אותו הבעל שליח להוליך את הגט כדי לגרש את האישה, והצריכו אותו חכמים לומר, בשעת נתינת הגט, את הנוסח בפני נכתב ונחתם, והגמרה שם מביאה שני פירושים לדבר, או לפי שאין בקיאים לשמה, או בגלל שאין עדים מצויים לקיימו. ואותו אדם נתנו לה, ולא אמר לה את הנוסח בפני נכתב, בפני נכתם. הדין שמי שנשאה את האישה על ידי גט זה, יוציא אותה, ובמידה ונולד להם ילד והוולד ממזר. אלו דברי רבי מאיר. וחכמים לעומת זאת אומרים, מה פתאום? אין הוולד ממזר במקרה כזה, שהרי הגט פסול רק מדרבנן ולא מדאורייתא, אלא כיצד יעשה השליח, יתלנו את הגט ממנה חזרה, ויחזור ויתננו לה בפני שניים, ויאמר לה את הנוסח, בפני נכתב, בפני נכתם. עד כאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, ולרבי מאיר, האם משום דלא אמר לה השליח לאישה את הנוסח בפני נכתב, בפני נכתב, הדין שמי שיתחתן איתה יוציא אותה, ואם נודו להם ילדים והוולד ממזר? הרי הגט פסול רק מדי רבנן. מבאר את הגמרא, אין, אכן, רבי מאיר לטעמי, הוא הולך לשיטתו. דאמר רבי מנונה משמי דאולה, אומר היה רבי מאיר, שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, יוציא והוולד ממזר. הרי שלשיטת רבי מאיר, עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, ומשנתנו היא כשיטת רבי מאיר. מיטיב מקשה על כך אבששת, שיש משנה במסכת דמי שאומרת, מעשר שני של דמי, שפדו אותו על מטבע, אז מחללים את אותו המטבע, אם הוא מטבע של כסף, על מטבע של כסף אחר, ואם הוא מטבע של נחושת, על מטבע של נחושת אחר. ואם הוא מטבע של כסף, מותר אפילו לחלל אותו על מטבע של נחושת אחר, ואם הוא מטבע של נחושת, מותר לחלל אותו על הפירות, ואפילו חוץ לירושלים, שזו כולה שקיימת דווקא במעשר שני של דמי, כי מעשר שני מדאורייתא, לאחר שחיללו אותו על מטבע, אסור לחלל את המטבע על זה על פירות מחוץ לירושלים, שהרי כל המטרה בחילול על המטבע, שיהיה קל להעלות את המטבע לירושלים. אבל את הפירות הללו אי אפשר להעלות לירושלים, אלא חובה ויחזור ויפדה את הפירות על כסף ויעלה את הכסף לירושלים, דכתי וצרתה הכסף. אלו דברי רבי מאיר, וחכמים לעומת זאת אומרים, שלא יזקיקו לכך לחזור ולחלל את הפירות על כסף, אלא אם הוא רוצה, יעלו את הפירות עצמם ויוכלו אותם בירושלים. עד לכאן, המשנה הראשונה שציטט רב ששת. ובמשנה הזאת שמענו שרבי מאיר מקל בפדיון דמי, שניתן לחלל כסף על כסף וכסף על נחושת. אבל זה רק במעשר שני של דמי, שהרי במעשר שני של ודאי, ומי מחללינן כסף על נחושת והתנן, והרי שנינו במסכת מעשר שני, שאם היה לאדם סלע, דהיינו מטבע כסף של מעשר שני, ומטבע כסף ושל חולין, שנתערבו שני המטבעות, והוא לא מבדיל ביניהם, ואת המטבע עם קדושת המעשר השני הוא הרי חייב לעלות לירושלים, אבל הוא רוצה להנות במטבע של החולין. אז מה הוא עושה? מביא בסלע מעות, דהיינו מביא מעות נחושת בשווי סלע, ואומר, כל מקום שישנה סלע של מעשר שני, הרי היא מחוללת על מעות הללו. ועל ידי כך, נמצאו שתי מטבעות הסלע חולין, ומעות הנחושת מעשר שני. ולאחר מכן, ובורר את המסלע היפה שבהן, ומחללו עליה. הוא חוזר ומחלל עליה את המעות נחושת הללו, כך שתהה היא קדושה בקדושת המעשר שני, ומעות הנחושת והסלע השני יהיו חולין כבראשונה. ונחזור על הדברים בצורה ויזואלית. לאדם היה מטבע סלע כסף הקדוש בקדושת מעשר שני, והוא התערבב לו עם סלע כסף של חולין. אז הוא מביא מעות נחושת בשווי של סלע, וכך הוא אומר, כל מקום שישנה קדושת מעשר שני באחד מהסלעים הללו, הרי היא מחוללת על מעות הנחושת הללו. כך שעכשיו הקדושה נמצאת רק במעות הנחושת ולא במטבעות הכסף. ולאחר מכן הוא בורר את המטבע היפה מתוך מטבעות הכסף, למרות שערך שתיהן שווה, והוא מחלל את קדושת המעשר השני שחלה על מעות הנחושת, על מטבע הכסף שהוא בחר. וזה משחרר את המטבע הכסף השנייה ואת מעות הנחושת לחולין. הפכנו דף, והסיבה שהזקקו חכמים לכל השלבים האלה, לחלל תחילה את מטבע הכסף במעות הנחושת ולאחר מכן, לחזור ולחלל את מעות הנחושת על מטבע הכסף שהוא בחר, ולא אמרו חכמים שיטול ישר בהתחלה את המטבע היפה מתוך מטבעות הכסף ויומר, אם זו של מעשר הרי טוב, ואם זו של חולין, אז הרי המטבע של המעשר מחוללת על זו, מפני שאמרו שמחללים אותו כסף על נחושת רק מדוחק. כי הסבירה הגמרא בדף ממדלת, שנחושת ביחס לכסף נחשבת כפירות, ולא מחללים כסף על פירות, אלא רק מדוחק, לא שיקיים כן את קדושת המעשר השני על מעות הנחושת לאורך זמן, שהרי זה ביזיון לקדושת המעשר השני, ועוד שהפרוטות מחלידות, אלא שחוזר ומחללן על הכסף. עד לכאן ציטוט המשנה, הוא מקשה רב ששת. קטני מיד, הרי כתוב במשנה שמחללין את קדושת המעשר השני ממטבע כסף על מעות נחושת רק מדוחק. זאת אומרת, מדוחק אין אכן מחללים, ושלא מדוחק לא מחללים. ובמשנה הראשונה שהעביר רב ששת ביחס לדמי, הרי אמר רבי מאיר, שמחללין, זאת אומרת אפילו לכתחילה, מטבעות כסף על מטבעות נחושת. זאת אומרת שלשיטת רבי מאיר, חכמים לא עשו חיזוק לדבריהם כדאורייתא, וזה סותר את דברי רב נחמן בשם שמואל, שמשנתנו היא כשיטת רבי מאיר, שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כדאורייתא. עונה על כך, אמר רב יוסף, שאומנם אף על פי שמקל רבי מאיר בפדיונו של מעשר שני, מחמיר הוא באכילתו. והמשנה שלנו הרי עסקה באכילת מעשר שני. והמקור של רב יוסף לחילוק הזה בדברי רבי מאיר, דתניא ששנינו בברייתא. לא יתירו לחבר, דהיינו תלמיד חכם, שפירותיו בחזקת שהם מאוסרים, למכור תוצרת דמי, שזו תבואה שהוא לקח מעם הארץ, עד שיעשר אותה. אלא יתירו חכמים לסיטון שהוא חבר, שהוא בלבד לא צריך לאסר דמי, אלא מוכרו כשהוא דמי, ומי שקונה ממנו יפריש מעשרותיו, מפני שהכל יודעים שהסיטון מכמה עמי הארץ לוקח, שדרכו לקנות פירות מרובין, והוא מוכרן לכן ונים. אבל ובעל הבית שהוא חבר, שלוקח פירות מעם הארץ, בין כך ובין כך, בין אם הוא בא לחזור ולמכור במידה גסה לכן ונים כסיטון, בין אם הוא בא לחזור ולמכור במידה דקה כחנווני בחנות, בסכומים קטנים, פרוטה פרוטה, הדין שהוא צריך לאסר את התבועה, קודם שימכור אותה, לפי שהלוקח ממנו סבור שהם מפירות ארצו, וכיוון שהוא חבר, אז מחזיקים אותו הקונים בחזקת שאיסר, ואין הם מפרישים. אלו דברי רבי מאיר, וחכמים לעומת זאת אומרים, אחד הסיטון, ואחד אם מדובר בבעל הבית, שבא למכור במידה גסה כדרך המשפיעין וכדרך הסיטונות, הדין שהוא מוכר את הדמי בלי לעשרו לפני כן. וכן הוא יכול, ושולח את זה לחברו, או ונותן לו במתנה, ואינו חושש. מפני שחזקת כל המוכרים, או הנותנים במידה גסה, שהם בחזקת שלא יסרו דמי, ולכן הלוקח מהם מאסר ואוכל. מהברייתא הזו הוכיח רב יוסף, שרבי מאיר החמיר באכילת דמי, שהרי הוא אמר שבעל הבית שמוכר דמי, אפילו במידה רבה כסיטון, צריך לאסר את הדמי. עד לכאן דף נון ה'.